טוב, היום אנחנו נדבר על אחת המצוות הכי חשובות בתורה והכי בעייתיות. זה מצווה של כיבוד אביהם. הרבה הורים לא מספיק מבינים כמה החינוך של הילד תלוי בקיום המצווה של כיבוד אביהם. זאת אומרת, כשאנחנו באים לחנך ילד, אנחנו חייבים לחנך אותו למצווה של כיבוד אב ואם, כי בלי זה קשה מאוד להצליח בכלל בחינוך ילדים. כמעט בלתי אפשרי להצליח בנושא של חינוך ילדים, אם לא קיים המצווה של כיבוד אב ואם. הבסיס לכיבוד אב ואם הוא שני דברים. דבר ראשון זה המילה הכרת הטוב. החיוב של כיבוד אב ואם נובע מהדין של הכרת הטוב. אדם צריך להכיר טובה להורים שלו, שמה שהביאו אותו לעולם, לא יותר. לא שנתנו לו אוכל, לא שנתנו לו בגדים, לא שגידלו אותו, שום דבר. עצם שההורים הביאו אותו לעולם, הוא כבר חייב בהכרת הטוב. זה הבסיס הראשון. עכשיו, הכרת הטוב זה תכונה אנושית מהכי חשובות שיש בעולם. זאת אומרת, בפרשת האזינו כתוב, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. אומרים חז"ל, מה זה עם נבל? שאין לו הכרת הטוב. זאת אומרת, אם אני יוצא למישהו פשקיבילים ואני אגיד עליו שהוא נבל, הוא מאוד ייפגע. הרמב"ן אומר שכל מי שאין הכרת הטוב, זה נבל. זאת אומרת, זה לא פשקיביל. זה מציאות אמיתית של אישיות של אדם. וילד לעולם לא יהיה לו את התכונה של הכרת הטוב, אם הוא לא יתחנך לערך של כיבוד אב ואם. זאת אומרת, הדבר הראשון שיש בכיבוד אב ואם, זה לחנך ילד להכרת הטוב. והכרת הטוב זה בסיס לכל האישיות של ילד. ילד שהוא כפוי טובה, או אדם שהוא כפוי טובה, הוא אדם שלילי, הוא נבל. ולכן מאוד מאוד חשוב להשקיע, קודם כל בפיתוח של התכונה של הכרת הטוב, שזה לא ייתכן אם לא נחנך ילד למצווה של כיבוד אב ואם. זה עד כדי כך קיצוני, שההלכה אומרת שגם ממזר חייב בכיבוד אב ואם, למרות שזה שהוא ממזר הופך אותו לאדם שלא ראוי לבוא בקהל, אדם שהוא סוג ב' מה שנקרא, וכל מה שהוא סוג ב' זה בגלל שאבא שלו חטא. זאת אומרת, הוא לא סוג ב' כי הוא סוג ב', הוא סוג ב' כי אבא שלו עשה חטא, אז אבא שלו הביא עליו אסון לכל החיים שהוליד אותו כממזר, ואף על פי כן יש פה הכרת הטוב שאתה תכבד את אבא שלך מדין הכרת הטוב. זה לא להאמין את העומק של הזה, לאן מגיע הנושא הזה של הכרת הטוב, כשאני מדבר על המצווה של כיבוד אב ואם. הדבר השני שמאוד מאוד קשור לנושא של חינוך ילדים ולהצלחה בחינוך ילדים, שיש בה מצווה של כיבוד אב ואם, זה העניין של התבטלות. זאת אומרת, ילד, תסתכלו, בהלכה יש שני מושגים. יש כיבוד אב ואם ויש מורא אב ואם. אדם צריך גם לכבד את האבא שלו וגם לפחד מאבא שלו. זאת אומרת, יש לו אבא אדם מאוד עדין, מאוד טוב לב. אבא שלו אף פעם לא צועק ולא מרביץ ולא לא עושה כלום. אז ממה אני צריך לפחד? אז זה לא המושגים שלנו במורא אב ואם שאני מפחד שהוא יעשה לי או ירביץ לי או זה, אלא מורא אב ואם זה מושג הלכתי. זה מושג הלכתי, כמו לא יסתור את דבריו. מה זה לא יסתור את דבריו? אבא שלי גר באר שבע, אני גר פה, ואני אומר לכם על איזה דעה בפוליטיקה בכלל, בשטויות. אני אדבר אתכם עכשיו על פוליטיקה, ואני אגיד לכם שאבא שלי בדעה כזאת, ואבא שלי לא צודק, ואני חושב אחרת. אסור להגיד דבר כזה. אפילו שאבא שלי לא יודע ולא שומע, ולא מעניין אותו גם. הוא לא מעניין אותו פוליטיקה, אותי לא מעניין פוליטיקה, סתם מדברים. אז אמרתי משהו, לא הסתור את דבריו. לא כשהוא יודע, לא כשהוא שומע ואני מתחצף אליו. כשהוא לא יודע והוא לא שומע ואין סיכויים שהוא ידע אף פעם. גם אם הוא זקן ששוכב בית אבות ציודי. לא הסתור את דבריו. זאת אומרת, המושגים פה של ההלכה הם מושגים מאוד מאוד קיצוניים ומאוד מאוד חזקים בכל התחום הזה, כל המצווה הזאת שנקראת כיבוד אב ואם. יעקב אבינו פחד מעשיו שמכונה בתורה רשע, שהנביא אומר, הלא אח לעשיו ליעקב, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. ככה הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא. הלא אח עשיו ליעקב, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי, ועשיו הוא רשע. ועשיו, יעקב מפחד מעשיו, למה? שתי מצוות יש בידיים של עשיו. אחד ישיבת ארץ ישראל, השני כיבוד אב ואם. איך נבין את זה? איך נבין את זה? רואים שכיבוד אב ואם זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד קשה, מאוד מורכב. מצד אחד. מצד שני, זה מצווה מאוד מאוד בונה את האישיות של הילדים. כי התנאי הראשון בחינוך זה התבטלות. ילד צריך להתבטל לשני אנשים. הוא צריך להתבטל לאבא שלו, הוא צריך להתבטל לרב שלו. זאת אומרת, יש מושג של אבא ובן, ויש מושג של רב ותלמיד. תלמיד שלא מתבטל לרב, הוא לא תלמיד. זה כלל, זה עיקרון. אין דבר כזה שמישהו יכול להיות תלמיד של רב ולא להתבטל אליו. אם הוא לא מתבטל, אז הוא לא תלמיד. נקודת המוצא של ההצלחה שרב יכול להעביר לתלמיד את תורתו, שהוא יהיה תלמיד, שהוא יזכה להיות תלמיד של אותו רב שהוא יעביר אליו את תורתו, זה התבטלות. תלמיד שלא מתבטל לרב, הוא לא תלמיד והוא לא יקבל את התורה של הרב בצורה, הוא לא יקבל אותה לא בצורה מלאה וגם לא בצורה נכונה. אם תלמיד לא מתבטל כלפי הרב שלו, אז זה לא הולך. יש תורה מסוימת שאותה מעביר רק האבא, אף פעם לא רב. יש מסורת מסוימת של משפחה, יש מנהגים של משפחה, יש נקודות קטנות בדקדוק הלכה, נקודות קטנות באמונה, נקודות קטנות במידות, שלא, אני לא תמיד יכול לקבל אותם דרך הרב שלי. לא תמיד אני יכול לראות אם הרב שלי הוא אדם ישר או לא. הרב שלי בא לישיבה, אומר שיעור, שיעור מאוד מוצלח, אומר שיחה, שיחה מאוד מוצלחת, הולך הביתה. איך הוא מתנהג בכסף, מה הוא עושה, ישר, לא, אין לי כלים לראות, אין לי כלים לדעת. אני מניח שהוא צדיק והוא ישר, אבל בסברה. בסברה אני אגיד לכם שהרב שלי צדיק וישר. אבל באמת, הוא באמת ישר, לא ראיתי בעיניים. תשאלו אותי, מה, מישהו היה ספק אם החזון איש ישר בכספים? לא, אף אחד לא היה ספק אם החזון איש ישר בכספים, אבל מי שלא ראה את זה בעיניים, לא קיבל את ההשפעה של יושר מהחזון איש, למרות שהשכל הישר אומר שהחזון איש היה ישר בכספים. וראיה לדבר הזה, אני אביא לכם מהנציב, הנציב מספר בפרשת העגל, אומר הנציב שהקדוש ברוך אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך, עשו עגל מסכה. משה הוא גדול המאמינים. משה שומע מהקדוש ברוך הוא בעצמו, לך רד כי שיחת עמך, עשו עגל. שואל הנציב, למה משה כשהוא שמע מהקדוש ברוך הוא שעשה עגל, לא לקח את הלוחות ושבר אותם? משמע הוא יורד למטה עם הלוחות ושבר אותם למטה. רצה לעשות הצגה? למה משה לא שובר את הלוחות ישר בשמיים כשהוא שומע לך רד ושיחת עמך? אומר הנציב, הוא האמין הכל, אבל כשרואים בעיניים זה השפעה אחרת. וברגע שהוא ראה בעיניים זה לא אותו דבר. אפילו שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ודאי אלו היה מאמין יותר ממשה רבנו למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל זה לא אותו דבר, גם אדם שהדבר שאדם מאמין עד הסוף, כשרואים בעיניים זה אחרת. זה לא אותו דבר. ממילא אומר הנציב, עד שמשה רבנו לא ראה את העגל בעיניים, הוא לא שבר את הלוחות. כי צריך לראות בעיניים. וגם תכונות מסוימות והנהגות מסוימות בחינוך ילדים, ילד צריך לראות בעיניים. כשילד יש לו התבטלות בפני אבא שלו, בוא נדבר על האבא הישר. אני אספר לכם סיפור. אני הכרתי אדם שמכר את הדירה שלו. ואחרי שהוא מכר את הדירה, הוא עבר לדירה אחרת. בדירה האחרת היה גז מרכזי. אז את הבלונים של הגז, הוא אמר לקונה, אני אשאיר לך אותם, כי שם יש לי גז מרכזי, ופה היה לו שני בלונים כאלה קטנים. אמר לקונה, אני אשאיר לך אותם. בא החתן שלו, אומר, אני רוצה להקים גמח של בלונים של גז, אני רוצה לקחת שני הבלונים האלה. אז הוא אומר, אבל אני אמרתי לו שאני אשאיר את זה. הוא אומר, כן, אבל לא התחייבת על זה בחוזה, זה לא, זה סתם אמרת. אתה לא חייב, אתה יכול להתחרט. אמרת, אתה חוזר בך. הוא אומר, אבל זה חוסר יושר. אחרי שאמרתי שאני אשאיר, אז התחיל ויכוח בין החתן לזה, ואבא הזה התעקש, ובשום אופן, הוא אצלו יושר, הוא לא, אם הוא אמר זהו זה, לא יעזור כלום, הוא לא הסכים לתת לו. ואחתה נעלב, וזה, היה שם סיפור סלם. אחר כך שמעתי מאחד הנכדים, כמה השפיע עליו הסיפור הזה, את התכונה של היושר. זאת אומרת, דברים קטנים שאני יכול לפגוש אותם רק באבא. רק באבא אני יכול לפגוש ניסיונות ועמידה במצבים שבאמת מראים את התכונה הזאת של יושר. אצל רב לא תמיד אני אראה אותם. אני לא אומר שלא, יכול להיות שהרב הוא מאוד ישר. אבל אין לי איתו את המגע הזה של ה... יש מגע מסוים אצל אבא בנושא של הנהגות, בנושא של דקדוק הלכה, בנושא של כל מיני דברים. וזה משפיע על אנשים, וזה משפיע על אנשים לפעמים לכל החיים. יש אנשים ש... בכל מיני ניסיונות, אבל בגלל שאבא שלי התנהג ככה והוא ראה את זה אצל אבא שלו, הוא ממשיך את זה בכל מחיר, בכל מצב. זה הכוח השפעה שיש לדוגמה של אבא, אבל ההשפעה הזאת לפעמים יכולה להיות הפוך. אם אין התבטלות, אני יכול להגיד, אבא שלי טמבל, טיפש, תמים. הוא לא מבין שעובדים עליו, הוא לא, כאילו, הוא לא ישר, אלא הוא טיפש, הוא תמים. מתי אני אגיד שאבא שלי הוא ישר, והדוגמה האישית שלו היא מחייב אותי גם להתנהג ככה? מתי אני אגיד שהוא היה טיפש ותמים? זה תלוי בדבר הזה שנקרא התבטלות. כשאדם רכש את התכונה, זה תכונה, זה לא החלטה שכלית. כשאדם רכש את התכונה של התבטלות כלפי אבא שלו, אז הוא ייקח מאבא שלו את כל הדברים וישתמש איתם בצורה נכונה. כשאדם אין לו התבטלות כאבא שלו, אז יש לו ביקורת, והוא חושב אחרת, והוא מבין אחרת, הוא לא יתנהג כמו אבא שלו. זאת אומרת, התוצאה הזאת שילד ממשיך את ההנהגה של אבא בכל מיני הקפדות בהלכה, בכל מיני הקפדות במומנות, בכל מיני הקפדות בהנהגה, בעירת שמיים, מסורת כזאת, מסורת אחרת, היא מתחילה ונגמרת בהתבטלות הזאת. וההתבטלות הזאת היא תוצאה של כיבוד אב, מורה אב, כל המושגים ההלכתיים האלה, הם אלה שבונים את ההתבטלות של בן כלפי אבא שלו. חלק מהחינוך של כיבוד אב ואם, זה גם לדעת בהתנהגות שלנו כהורים, איך לשמור על הכבוד שלנו בעיני הילדים. זאת אומרת, אבא שלא יודע לשמור על הכבוד שלו בעיני הילדים, לא ישיג לא את התוצאה של החינוך של הכיבוד אב ואם, ודאי לא את המורה, וודאי לא את ההתבטלות. זה צריך לדעת שיש קו דק מאוד. מצד אחד, אבא רוצה להיות קצת חבר של הילדים שלו, וקצת גם לשחק איתם לפעמים, וגם לספר להם סיפורים, וגם לטייל איתם. יש משהו חברי גם כן ביחסים בין אבא לבין, וזה חיובי. אבל החברי הזה צריך להיות עם זהירות מסוימת, מה אני כן עושה לפני הילד שלי, ומה אני לא עושה לפני הילד שלי, ומאוד מאוד להיזהר לא לאבד פרופורציה. אחד מגדולי המשגיחים שהיה בדור הקודם, ותלמידים העריצו אותו בצורה מיוחדת. דיבר איתי פעם הבן שלו. הוא שאל אותי, למה התלמידים של אבא מעריצים את אבא יותר מה שאני מעריץ אותו? אני בתור בן שלו לא הצלחתי להגיע לכזה הערכה לאבא שלי, כמו שהתלמידים מעריכים את אבא שלי. אמרתי לו, התלמידים ראו את אבא שלך עם הפרק, ואתה ראית אותו עם הפיג'אמה. זאת אומרת, יש פה משהו לפעמים ש... אני לא אומר שאבא לא יסתובב עם פיג'אמה בבית, כן? זה לא הנושא. אבל צריך לדעת שלפיג'אמה יש מחיר. זאת אומרת, יש מחיר מסוים. אני לא התכוונתי דווקא פיג'אמה. יש כל מיני מצבים שילד רואה את אבא שלו, וזה מוריד משהו מהערכה, ולפעמים זה אפילו שווה. כי אם האבא יתנהג בריחוק, אם האבא יהיה מין כזה רב גדול, אז לפעמים התקשורת בין אבא לבן לא יוטו, וכשהילד יש לו מצוקה או יש לו בעיה, הוא לא ירגיש שאבא זה הכתובת לבוא ולספר לו ולהתייעץ איתו ולדבר איתו. זאת אומרת, יש תמיד שני צדדים לשאלה הזאת. אנחנו מצד אחד צריכים לתת לילד מישהו שאבא שהוא קרוב אליו עד כדי כך, שכל קושי או כל בעיה שיש לילד, הוא כן יכול לבוא לאבא שלו ולהתייעץ ולדבר ולהיעזר באבא, מצד אחד. מצד שני, צריך גם לדעת את ההפוך, שאבא שלא שומר על גבולות מסוימים בהתנהגות, הוא לפעמים מאבד הכל. מאבד את כל הדוגמה, כן? אבא שמרשה לעצמו לצעוק, לקלל, להתפרץ, על אמא, לא על הבן שלו. הוא צועק על אמא. מה זה עושה לילד בחלק של הערכה? מאוד מאוד פוגע בערכה. קשה לילד להעריך את האבא, או יותר מדויק להתבטל בפניו. להגיד, אם אבא שלי אמר ככה, אז זה בטוח ככה. כאילו, אם אבא שלי ככה מתנהג, אז זה ההתנהגות הנכונה. קשה לילד להגיע להתבטלות הזאת, כשהוא רואה את אבא ב... אני כבר לא מדבר על אבא שמרשה לעצמו לישון בבוקר ולא לקום לתפילה בזמן, או אבא שמרשה לעצמו לדבר באמצע התפילה בית הכנסת, או כל מיני דברים קטנים לפעמים. לא יודע, קטנים גדולים, אבל כל מיני דברים, כל מיני התנהגויות שאבא צריך לקחת בחשבון, שזה לא שאלה רק אם הילד יראה אותך לא קם לתפילה, אז גם הוא אולי לא יקום לתפילה, אלא יש כאן הרבה יותר מהשאלה הזאת. יש פה שאלה, אם אתה פוגע באופציה שהילד יכבד אותך כמו שצריך, והילד יהיה לו, כמו שאמרתי, את המורה אב. התכונה הזאת היא הבסיסית, שנקראת מורה אב, שהילד מרגיש שאני מפחד מאבא שלי, לא מורה של עונשים ומכות וצעקות, אלא מורה, הכוונה, מורה של כבוד. יש ירא מעונש, ויש יראה מכבוד. אנחנו לפעמים, כשעומדים מול אדם גדול, אנחנו מפחדים. סיפרו על רב נוח פרצוביץ', הושיבה של מיר, היו מספרים עליו, שכשהוא היה מדבר עם הבריס קירוב בלימוד, היה בעל הבריס קירוב לדבר בלימוד, היו שומעים בכיס המפתחות כל הזמן רועדות, כי הגוף שלו רעד מרוב פחד לדבר עם הבריס קירוב. זאת אומרת, למרות שהבריס קירוב פעם אמר שבקושי יש לו פה בארץ עם מי לדבר בלימוד, רב נוחם זה היה מהבודדים שהוא עוד יכול לדבר איתו בלימוד. הבריס קירוב ככה התייחס אליו, אבל הוא היה מדבר עם הבריס קירוב, אם שומעים את המפתחות הרועדות לו בכיס של החליפה, מרוב שהוא רעד בגוף מפחד מהבריס קירוב. מה פחד? מה הבריס קירוב יעשה לו? זה יראת הכבוד. זה יראת הכבוד. אתה עומד מול כזה אדם גדול, אתה עומד מול כזה, אז זה נותן לך פרספקטיבה אחרת. עכשיו, ברגע שבן יש לו את ההתבטלות הזאת כלפי אבא, אז ההצלחה של אבא בחינוך של כזה בן היא מאוד גדולה. היא מאוד גדולה. בן שמתבטא לפני אבא שלו, אבל זה לא דבר שאני יכול להגיד לילד בפקודה. תרגיש שאתה מתבטל כלפי אבא. זה יותר תלוי, זה עניין חינוכי. אני צריך לחנך את הילד למציאות הזאת. ואחד הכלים הכי חשובים שאמרתי, זה שאבא צריך לשמור על הכבוד העצמי שלו בכל ההתנהגות בבית, לא דווקא מול הילד. אלא לא פעם אחד מתקשר, בא ילד, אומר, אבא, מחפשים אותך, תגידו שאני לא בבית. זה שקר. זה שקר, ואתה לא מבין בכלל איך ילד מקבל כזה שקר. מה קורה להערכה שלו כלפי אבא? או אמא שעולה עם הבת שלה לאוטובוס, והיא ילדה בת 5.5, אבל היא נראית בת 4, היא קטנה ורזה, ולאמא חבל לשלם, אז היא אומרת לילדה, תגידי שאת עוד לא 5, איך שהיא נראית זה מתאים, תעודת זהות אין לגיל הזה. אז הם מרוויחים את ה-6 שקל של הכרטיס אוטובוס, או אני לא יודע כמה. אבל תחשבו מבחינה חינוכית, מה אני עושה לילדה כשאני מראה לה שאפשר לשקר את הנהג בשביל להרוויח, לגנוב כרטיס. והרבה אמהות נכשלות בזה, כי הילדה עוד לא נראית בת 5. למרות שהיא בת 5. הרבה אמהות נכשלות בגזל הקטן הזה, ולא מבינים שהבעיה היא זה לא רק הכסף, אלא יש פה בעיה חינוכית מאוד מאוד עמוקה. בעיה חינוכית מאוד מאוד עמוקה, ויש בזה המון פרטים קטנים. המון פרטים קטנים. קודם כל, הדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי, זה עניין של יושר. ילדים, בטבע שלהם, הם ישרים. הקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. מה הכוונה? שילד מצד טבע הבריאה, הוא ישר. כמו שילדה או ילד מצד טבע הבריאה הם צנועים, כשמדברים על צניעות, תמיד צריכים לזכור. ילדים נולדו עם טבע של צניעות, לא קשור להלכה, לא קשור לחינוך. לא קשור. זה בטבע. עובדה שיש גיל שילד אומר, הוא לא רוצה שירחצו אותו, הוא רוצה להתרחץ לבד. לא נוח לו שכבר רואים אותו, שרים אותו לא לבוש. זה ילד כבר מתבייש שיראו אותו. בטבע. זה לא מישהו חינך אותו, תתבייש שיראו אותך. יש גיל שפתאום ילד גדל והוא לא רוצה שיראו אותו, הוא רוצה לבד להתרחץ, הוא רוצה לבד זה. למה? כי בטבע הצניעות הבסיסית היא נמצאת בטבע. אפשר להרוס אותה בצורה הכי קיצונית שיש, וזה קיים. יש הרבה שהרסו לילדים שלהם את הצניעות ואין להם את זה, לא יהיה להם את זה לעולם. אפילו לא יבינו למה צריך את זה. זה יראה להם בכלל טיפשי. אבל הטבע של צניעות מושרש בילדים מלידה. יושר, גם כן ילד נברא, השם בורא את הילד ישר. וכשהילד, כשאבא משקר, שאבא הוא לא ישר בכספים, או אמא, כן, לא דווקא אבא. כשאחד ההורים הוא לא ישר בנושאים של כספים, הילד מזהה את זה, בקלות. אין לכם מושג באיזה קלות ילד מזהה תופעות של חוסר יושר. ברגע שהוא גילה את חוסר היושר, הוא... אני זוכר פעם, בא אליי, בחורה בת 18 או 19, אני לא זוכר, בחורה מבוגרת. ואימא שלה מתלוננת שהיא מתפרקת מבחינת התנהגות, מבחינת יהדות, מבחינת הלכה. ילדה מתפרקת לגמרי. ואני התחלתי לדבר עם הילדה הזאת, ומה היא מספרת לי? שאבא שלה יושב בסלון עם מחשב וגולש באינטרנט. וכל אדם שנכנס הביתה, מיד נפתחת גמרא גדולה, והוא לומד בעיון הכי גדול את הסוגיה. זאת אומרת, מי שבא אליהם הביתה, רואה את האבא שלה ממש יושב עם הגמרות, עם הרשב"ו, עם השולחן ערוך, עם הרמב"ם, הכל על השולחן, כל הספרים, והוא לומד בעיון, והוא באמצע הסוגיה, והוא ישר ידבר עם מי שנכנס בלימוד, ויגיד לו, זה קושייה טובה, זה תירוץ טוב, הכל מסודר שם בבית. חוץ מזה שמתי שלא רואים אנשים, אז זה משהו אחר. וכשאני הסברתי להורים שלא שייך שהילדה לא תתפרק אם היא רואה דבר כזה. הם בכלל ברגע הראשון לא הבינו מה אני רוצה. לא הבינו מה אני רוצה. לא הבינו שילד קולט את השקר בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר קיצונית, מאשר אדם מבוגר. אדם מבוגר עוד יגיד לך, תשמע, יש לו קצת יצר הרע וקשה לו, והיצר הרע שלו גדול, והוא לא מתגבר, והוא עושה מה שהוא עושה. הוא רוצה להיות טוב, רק קשה לו, יש לו יצר הרע. זה אולי אפילו נכון, אני לא יודע. אבל צריך לדעת שילד לא מבין כאלה, לא מבין יצר הרע, נקרא לזה ככה. התירוץ הזה, שאני יודע שמשה אמת ותורתו אמת, וצריך ללמוד תורה, וצריך לקום לתפילה בזמן, צריך לברך כמו שצריך, וצריך להקפיד על כשרות, וצריך להקפיד על כל דבר. ומה שאני עושה לא ככה, זה יצר הרע. יצר, הרי כולנו פה, שם, נכנעים ליצר הרע בכל מיני פרטים. זה קיים בכל יהודי, בכל אדם כמעט. אבל אצל הילד אין כזה תירוץ. ילד לא יכול להבין ולקבל את ההסבר שההורים שלו מתנהגים לא נכון בגלל יצר הרע. ואני פעם ישבתי עם אדם, שזה גם כן מהסוג הזה שכל הזמן היה יושב ורואה סרטים במחשב, וצועק על הילדים שלו על כל דקה של ביטול תורה. ממש בצורה, ואמרתי לו, איך אתה חושב שהילד, איך אתה חושב שהילד מסתכל עליך? איך אתה חושב שהילד מקבל דברים כאלה? והוא אומר, הילד שלי יודע שיש אמת ויש יצר הרע וזה. אמרתי לו, מצוין, אתה צודק. מצוין, אתה צודק. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם הרב שטיינמן היה מבקש להיות אורח, הוא רוצה להיות בירושלים שבוע, הוא מבקש להיות אורח אצלך בבית. האם היית יושב לפני הרב שטיינמן ורואה סרטים במחשב ואומר לו, תשמע, אני יודע שהתורה אמת וצריך ללמוד תורה, אבל אני, יש לי יצר הרע, מה אני אעשה? היית עושה דבר כזה? הוא אומר, לא. וכל אחד מבין שלא. יש יראת כבוד מסוימת. אדם לא מסוגל לשבת על יד אדם גדול, ולעשות דברים שהוא קורא לזה יצר הרע. זאת אומרת שאיפה שאתה מבין ומרגיש כמה זה חשוב, אז אין יצר הרע. מה מונח בדבר הזה? אני זוכר פעם הייתי בחיפה, הלכנו בשבת, היה שם הרב קלופט, שהיה נחשב אדם גדול, הלכנו בשבת ברחוב, ובא מול בן אדם חילוני, והוא רואה את הרב קלופט, ובן אדם היה עם סיגריה ביד בשבת, רואה את הרב קלופט, והוא מחביא את הסיגריה מאחורה. אמר הרב קלופט, זה לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. אם הוא מתבייש עם הסיגריה בשבת, זה כבר דרגה. הוא אומר, אדם כזה כבר לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. עצם שהוא מתבייש והוא מחביא, הוא רואה רב, אז הוא מחביא את הסיגריה מאחורי הגב. אבל בואו נלך עם זה צעד אחד יותר קדימה. אתה צריך לדעת שהילד שלך, בן 5, בנושא הזה הוא הגדול הדור שלך. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אני לפני גדול הדור יחביא את הזה, לא יעשה את המעשים האלה. ככה אדם צריך להתייחס באחריות שיש לנו על חינוך ילדים, אנחנו צריכים להתייחס לילד כאילו אצלי בבית עכשיו מסתובב גדול הדור. ועל יד גדול הדור, אני לא אעשה דברים שעשו, ואני גם לא יצעק ולא יקלל, ולא ישקר ולא ירמה, ואני גם יתפלל כמו שצריך, ויקום בזמן לתפילה ולא ישן עד 10. זאת אומרת, המון דברים שאדם עושה עם איזשהו תירוץ של יש לי יצר הרע שאני לא יכול להתגבר עליו. אני יודע שזה לא בסדר, אבל היצר הרע שלי יותר חזק ממני. זה בערך התשובה של האנשים לכל מיני התנהגויות שהן לא נכונות. אבל צריך לדעת שבנושא חינוך ילדים זה קריטי. זה קריטי. ילד שלא ראה אצל אבא שלו דברים שהם לא בסדר, הוא לא יעשה אותם. הוא לא יעשה אותם. חלק גדול, אני זוכר, ישב אצלי בחור נושר, בחור נושר, הוא בא אליי עם מדים, כבר חייל בצבא, עזב את הישיבה, הלך לצבא, נהיה חייל. הבחור הזה הוא בן של ראש ישיבה אחד, ראש ישיבה חשוב. אותו בחור, והוא סיפר לי שפעם הוא נסע עם אבא שלו באוטו, ואבא נכנס לתחנה למלות דלק. ובתחנת דלק הזה מי שמילא בי, אני יודע כמה כסף, מקבל עיתון ידיעות אחרונות חינם. ואבא נכנס לאוטו עם הפרק הגדול ועם הידיעות האחרונות. והילד ככה מסתכל עליו, כאילו, מה זה? ידיעות אחרונות. אומר לו, אבא, שיש איזה בחור בישיבה שהוא עם בעיות התנהגותיות ורוחניות ושאלות באמונה ופוזל לרחוב, אז אני צריך לקרוא את העיתון של הדעת איך לדבר איתו ומה לענות לו, לכן לקחתי את העיתון. הוא אומר, אבא שלי שיקר לי בפנים, אני יודע שזה לא נכון, לא היה ולא נברא, הוא לא צריך שום עיתון של לדבר עם איזה בחור שיש לו שטויות בראש, כולם מדברים, לא צריכים עיתונים בשביל זה. הוא שיקר לי בפנים. אבל באותו רגע שאבא שלי שיקר לי, אני הרגשתי, אם זה שקר, מי אומר שלא הכל שקר? כאילו, אם פה הוא משקר, מי אומר שכל החיים שלו זה לא שקר? הוא אומר, וזה סדק שהלכתי איתו שנתיים עד שהגעתי למצב שאני עוזב את הישיבה והולך לצבא. סדק. ואבא חשב שעם איזה תירוץ טיפשי, הוא יכול להישאר ראש ישיבה ולעשות מה שהוא מבין. למה? כי התחשק לא לקבל עיתון חינם. תראו כמה דברים האלה מסוכנים, כמה דברים האלה הם לא פשוטים. ולא צריך להיות ראש ישיבה בשביל שילד יאבד את האמון באבא. יש 10 סיבות ו10 מצבים איך ילדים מאבדים את האמון שלהם באבא, וברגע שהילד איבד את האמון, לא אמון שאבא ישקר אותי, אלא אמון שכל העסק הזה הוא לא אמת. כל הסיפור בבית הוא לא אמת. וילדים, יש להם חושים מאוד מאוד חדים לזהות מה אמת ומה לא אמת. יש להם חושים מאוד חדים, למה? עוד פעם אני אומר, כי האלוקים ברא את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא מראש ברא את הילדים ישרים, ולכן הם מזהים את החוסר יושר בקלות. וזה אחד הכלים ההרסניים ביותר בחינוך ילדים. התנהגות גסה, התנהגות אגואיסטית. אבא רואה את עצמו, לא רואה את האחרים. יש בבית רק כוס חלב אחד. יש 5 ילדים, יש אימא, ויש כוס חלב אחד בכל הבית. ומתברר שכבוד הרב הגאון הוא שותה את הכוס חלב, וכולנו נשארים עם כלום. איך ילדים מסתכלים על דבר כזה? וכשאני אמרתי לאבא, שהילד שלו סיפר לי את זה, שהיה כוס חלב אחד, אבא שתה את זה, ואנחנו כולנו נשארנו עם כלום. אמרתי לאבא, איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, חייך הקודמים. אמרתי לו, נהדר, טוב שחזל דאגו לך. מה היית עושה בלי החייך הקודמים? והוא אפילו לא הבין. הוא אפילו לא הבין ועוד פעם אני אשאל, ואם הרב שטיימן היה אצלך בבית, גם היית אומר חייך הקודמים? לא היית אומר את זה. זאת אומרת שאתה לא בדיוק, אתה לא בדיוק טועה לגמרי בתירוץ הטיפשי הזה של חייך הקודמים. ויש לזה המון המון דוגמאות. אדם שמרשה לעצמו להפריע לשכנים, לריב עם שכנים, להפריע לבני הבית, לעשות רעש בלילה, כל מיני דברים קטנים אפילו. אבל הוא רואה רק את עצמו. ואז הוא מאבד את כל המעמד שלו בעיני הילדים, ואין סיכויים שהילד יתבטל בפניו, אין סיכויים שהילד יעריך אותו. ממילא הילד גדל בלי הערך של כיבוד אב, בלי הערך של התבטלות. הוא יגיע לישיבה, הוא לא יתבטל כלפי הרב. הוא לא יתבטל כלפי הרב. ילד שלא מתבטל כלפי הרב שלו בישיבה, הוא לא מקבל מהרב את מה שהיה יכול לקבל. הוא לא מקבל, זה לא המציאות של רב ותלמיד, המציאות של מסורת התורה, שהיא עוברת מדור לדור, רב ותלמיד, היא מציאות הכרחית, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת להעביר את התורה בצורה נכונה, רק בשיטה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אז הוא מסר ליהושע לא רק את התורה, אלא גם את השיטה. והשיטה של קבלת התורה היא רב ותלמיד. על השיטה הזאת אנחנו קיבלנו את התורה. על השיטה של רב ותלמיד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גאון שיודע את כל התורה כולה בעל פה. כל הש"ס וכל הראשונים וכל האחרונים וכל הפוסקים. ניקח אדם שיודע את כל התורה כולה בעל פה. אוצר החוכמה, זה עוד פחות מה שהוא יודע. הוא יודע. אבל הוא מעולם לא עשה שימוש אצל רב, הוא לא יכול לפסוק הלכה. אדם שלא עשה שימוש, גם אם הוא יודע את כל התורה כולה, הוא לא יכול לפסוק הלכה. כי יש דברים מסוימים שהם רק במסורת של רב ותלמיד, ואם אין לך אותם, אז אתה לא יכול, אז אתה פסול. אתה פסול מלהיות פוסק הלכה. ואפילו הלכות לא מי יודע מה. אפילו הלכות לא מי יודע. אדם לא יכול להיות פויסק אם הוא לא עשה שימוש. זה תנאי, זה תנאי בהלכה. ולמה זה ככה? בגלל שבאמת כל התורה בנויה על המסורת של רב ותלמיד. ושימוש אדם לא יכול לעשות אם הוא לא יודע להתבטל. זאת אומרת, גם החלק הזה של שימוש, אדם צריך לדעת להתבטל. זה מעגל. זה מעגל לא פשוט. שלא לדבר על הערך של הכרת הטוב. אדם שאין לו הכרת הטוב, חסר לו במידות, בצורה הכי קיצונית שיכול להיות. הכי קיצונית שיכול להיות. אני פעם ניהלתי איזו ישיבה, והיה לי שם מגיד שיעור אחד. דיברנו על איזה תלמיד שהוא עם בעיות וזה. אז הוא אומר לי, תשמע, אין לי כוח, לא מעניין אותי בעיות של התלמידים האלה, אני נמצא פה בשביל מזכורת. וכל השאר לא מעניין אותי. אז אמרתי לו, אתה מושחת במידות ואתה לא ראוי לחנך, אתה מפוטר הרגע. כי האלף בית של חינוך זה מידות. אדם שאין לו מידות, הוא לא יכול לחנך, הוא לא יכול, זה לא שייך. אז זה לא דווקא מורה שהוא מושחת למידות לא יכול לחנך. גם אבא כשהוא מושחת למידות לא יכול לחנך. ואם אני לא מחנך, אז הבן שלי גם יצא מושחת למידות. וזה מה שאמרתי, המידה הזאת של הכרת הטוב היא הכרחית להיות בן אדם לא מושחת. לא שייך שאדם יהיה כפוי טובה והוא לא יהיה מושחת למידות. זה תרתי דסתרי. כל אדם שהוא כפוי טובה בהכרח הוא מושחת למידות. ואם אדם לא יתחנך לכיבוד אב ואם, אז אין סיכויים שיהיה לו את המידה של הכרת הטוב. התנאי הבסיסי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המידה של הכרת הטוב, דווקא דרך הכלי של כיבוד אב ואם. זה הכלי שדרכו קיבלנו את החינוך ואת השיטה ואת הדרך, איך אדם ירכוש את התכונה הזאת של הכרת הטוב. בלי זה אדם לא יכול לרכוש את התכונה, בכלל לא שייך. ממילא, יש לנו חובה לחנך ילדים לכיבוד אביהם. עכשיו יש לנו בעיה. איך אני אחנך ילדים לכיבוד אביהם? שתי שאלות יש. א', האם אני אראה בעיני הבן שלי כרודף כבוד? כאילו אני דורש ממנו, תתנהג איתי בכבוד, תעשה לי כבוד, תן לי כבוד של אבא. האם אני אראה בעיני הבן שלי כרודף כבוד? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שפעם מישהו שאל אותי, מה אני אעשה עם אבא בהתנהגות שלו, באמת אי אפשר לכבד אותו. איך אדם יכבד אבא, אין סיבה לכבד אותו, אין בו שום דבר שהוא עושה שאפשר בגללו לכבד את האבא הזה. אז צריך לדעת דבר אחד, כיבוד אב ואם זה לא משנה מה אבא עושה. כיבוד אב ואם אני צריך לכבד את האבא, כי האבא הוא ערך. כמו שאמרתי קודם, ממזר גם חייב בכיבוד אב ואם. כשהאבא הוא לא צדיק גדול, אם הבן שלו ממזר, אז הוא ודאי לא צדיק גדול. אבל כיבוד אב ואם זה ערך שלא תלוי מה אבא עושה. הדוגמה הכי טובה, ספר תורה. אני עכשיו אביא לפה ספר תורה, קודם כל, ברגע שהבאתי לפה את הספר תורה, כולם חייבים לקום, לעמוד, אף אחד לא יכול להמשיך לשבת. צריכים לנשק אותו ולעמוד בפניו. מה זה בעצם? חתיכת אור של בהמה עם קצת דיו? מה, הוא עושה משהו, הוא עושה איזה מצווה, הוא עושה איזה משהו טוב, הספר תורה. הוא לא עושה כלום, הוא סתם. הוא סתם דיו עם מחלף. אלא מה? שהספר תורה זה ערך, זה מייצג ערך ולא משנה מה הוא עושה. הערך הזה של ספר תורה, זה אני מכבד, אני מכבד את הערך. כי יש ערך שנקרא ספר תורה, ואת זה אני מכבד. זה מייצג ערך מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד גבוה, ואת זה אני צריך לכבד. כמו שספר תורה הוא ערך שלא תלוי במעשים שלו, אלא מצד הערך שהוא מייצג, אני מכבד אותו, ככה יש ערך שנקרא אבא. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמד ילד שכיבוד אב ואם, אנחנו באמת צריכים להתנהג שיכבדו אותנו, אני לא אומר שלא, אבל אגיד שאני דורש כיבוד אב ואם בגלל שאני חולה כבוד, לא רוצה להסביר להם שזה, כמו שאתה צריך לכבד ספר תורה שהוא לא עושה כלום, והוא לא חולה כבוד, הספר תורה לא רוצה כבוד, לא חולה כבוד, לא צריך כבוד, הוא דומם. אבל אתה צריך לכבד אותו כי זה ערך. ככה כיבוד אב ואם זה ערך. זה לא קשור שאני עכשיו צריך או רוצה כבוד. זאת אומרת, ילד צריך להבין את זה אתה מחויב בכיבוד אב ואם בגלל הערך של זה, ולא בגלל שאני צריך לקבל פה כבוד. לא בשביל הכבוד שלי, לא בשביל שאני יהנה מזה שאתה נתת לי את הכיסא, תחצחת לי נעליים, עשית לי כוס תה, הבאת לי מהמכולת משהו. לא, לא זה ה... אני צריך להגיד לילד, כן, אתה תעשה כיבוד אב ואם, ולהסביר לו שהכיבוד אב ואם זה ערך בשבילך, ולא ערך בשבילי, כן. זה לא משהו שאתה עושה בשבילי. אתה עושה...
מאיזה גיל ילדים יכולים להבין את זה? דברים לא פשוטים כל כך להבנה.
ילדים יכולים להבין את זה בכל גיל בהבנה אחרת. בגיל צעיר הם מבינים את זה בהבנה רגשית, לא שכלית. מבינים את זה ברגש. בגיל מבוגר מבינים את זה גם בשכל. אבל כשאתה מכניס את זה גם בגיל צעיר, נכון, אין לו הבנה שכלית בדברים האלה, אבל הוא מתרגל להבנה הרגשית. הוא מתרגל מבחינת הרגש שלו, הוא מתרגל לסוג הזה של... יש דברים שהם לא... לא גם כשילד, אתה אומר לו בשבת, לא לטלטל מוקצה. ילד מסוגל להבין את המילה מוקצה. ילד מסוגל להבין מה זה מוקצה ולמה לא לטלטל מוקצה. זה מילה שילד בכלל לא שייך אליה. אתה אומר לילד מגיל צעיר, בשבת לא כותבים בעת. בשבת לא...
אבל כשאתה אומר לו על המוקצה, ילד מבין שאבא לא מקבל מזה שום דבר מזה שאני מטלטל לו. כשאני דורש ממנו כבוד, שהוא יכבד אותי, אז ילד מבין שאבא רודף כבוד.
לא, אז אני אומר, קודם כל צריכים לדבר איתו שכבוד של אבא זה כמו כבוד של ספר תורה. זאת אומרת, זה סוג, זה ערך וזה לא משהו בבן אדם. חוץ מזה, באמת הרבה, יש עוד שיטה שהיא די מועילה ודי חכמה, זה שהאימא תעבוד עם הילד על הכבוד של האבא, ואבא יעבוד עם הילד על הכבוד של האימא. זאת אומרת, אז ממילא זה אף פעם לא יוצא שאני מסדר את הכבוד של עצמי. עוד דבר אחד בנושא הזה, רבי איזק שר, ראשי של סלבודקי, אמר פעם, שמי שמסתכל ברמב"ם הלכות כיבוד אב ואם, באמת רואה שאדם צריך לכבד את אבא שלו, כאילו שאבא שלו הוא גדול הדור. שואל רבי איזק, אבל יש אבא שהוא קטן הדור. איך אדם יכבד את האבא שהוא קטן הדור, כשההלכה אומרת להתייחס שהוא כאילו גדול הדור? אז הוא אומר יסוד. הוא אומר, בכל אדם אפשר למצוא נקודה אחת באישיות שלו שבה הוא גדול הדור. נכון, הוא אדם פשוט, לא מלומד, לא חכם, לא מפותח, אבל יש נקודה אחת באישיות שלו שבה הוא מיוחד יותר מכל אחד אחר. תסתכל עליו דרך הנקודה הזאת, תהיה מסוגל לכבד אותו כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו גם צריכים ללמוד איך למצוא באבא את הנקודה. יש אדם שאבא שלו בכלל לא, הוא בכלל לא שומר מצוות אפילו, הוא חילוני, מה? אבל במידות, באישיות, בתכונות, יש אצלו משהו מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד גבוה. אז אפשר להסתכל עליו דרך המשהו הזה, ובכל זאת, למרות שהוא לא בדיוק מה שאנחנו חושבים, עדיין יכולים לתת לו את כל הכבוד ואת כל ההערכה.